ברוכים הבאים לזום-קאסט שלנו, הגרסה של פודקאסט בזום שהשקנו בעקבות משבר קורונה. אנחנו משתמשים הרבה בפלטפורמה הזאת, והנה עכשיו עוד תוכנית שעוסקת בהיבט נוסף של קורונה מתחומי המחקר של המכון, והפעם נעסוק בזירה האיראנית. איראן נוקטה קשות על ידי הנגיף, מעבר להשלכות הפנימיות, יש לו גם השלכות על קשרי החוץ שלה, על המאמץ להסיר את הסנקציות הבינלאומיות, ועל פעילות המיליציות האיראניות. על זאת ועוד, נשוחח כעת עם סימה שיין, חוקרת בכירה במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. שלום רב סימה.
שלום, יום טוב.
אז אנחנו רוצים לדבר איתך על המאמצים האיראנים לקדם אינטרסים במהלך משבר קורונה, אבל קודם כל ברשותך, ננסה להבין מה עומק הפגיעה של המשבר הזה בתוך איראן, במשטר וגם בתוך הציבור האיראן.
כן, המשבר הזה הוא משבר דרמטי, הייתי אומרת. הוא פוגש את איראן גם בתקופה כלכלית מאוד קשה מלכתחילה, גם בגלל הסנקציות האמריקאיות, גם בגלל ירידת מחירי הנפט. אין ספק שהמשבר הזה הוא פוגש את המשטר האיראני בכל התחומים הבעייתיים. הזכרתי את הכלכלי, אבל כמובן יש את כל הסוגיה של אמון הציבור, העובדה שלא סיפרו בהתחלה את כל האינפורמציה, כפי שזה קרה גם במקרים קודמים בעבר, המטוס האוקראיני ודברים אחרים. זאת אומרת, זה נופל על קרקע בשלה של ציבור שחושב שהמשטר לא דובר אמת ולא מעדכן אותו כמו שצריך, וכמובן מחסור באמצעים. אנחנו יודעים שהמספרים שהאיראנים מפרסמים, היום פורסם שהמספרים הם נעים סביב 60 אלף נדבקים, וכ-3,600 מתים. ברור לפי כל החישובים שכולם בעולם, שהמספרים הם לפחות פי ארבע, שזה כנראה מאוד מאוד דרמטי. אנחנו יודעים על תצלומי לוויין של אזורים באיראן שקורים בהם קברים, כי אין מספיק מקום בבתי הקברות. זאת אומרת, יש פה אירוע מאוד מאוד דרמטי, מצד אחד, כמובן אירוע כלכלי, כמו שאנחנו רואים גם בישראל, כל אירוע המשבר הרפואי הזה יוצר משבר כלכלי, מדברים על סדר גודל של 2 מיליון מובטלים כבר באיראן, בעיקר חסרי עבודה, בעיקר אנשים שבאו מהכפרים ויצרו את הפריפריה האורבנית סביב הערים הגדולות. יש מכתב של 50 כלכלנים איראנים ששלחו לרוחני, ואומרים לו, תקשיב, המצב קטסטרופלי בתוך הקבוצה הזאת, אם לא יהיה שיפור, אנחנו צופים עד סוף השנה מהומות גדולות מאוד. הם גם מציעים הצעות, כמו לתת סכומי כסף לכל אחד מהקבוצה הזאת, שזאת הקבוצה באמת האנשים ברמה הנמוכה ביותר. אני אומרת, יש פה באמת חיבור מאוד קשה בין מצב כלכלי מראש קשה, בין מערכת בריאותית לא מספיקה, וכמובן המשבר הבריאותי עצמו, כאשר האיראנים, מה שהם מנסים בתחום הזה כרגע, זה לנסות לנצל את האירוע, כדי ללחוץ על ארצות הברית להוריד את הסנקציות. האיראנים אומרים, הסנקציות האלה זה פשע נגד האנושות, זה פשע נגד העם האיראני, ומנסים להפעיל לחצים דיפלומטיים והסברתיים על ארצות הברית. לארצות הברית אין ברירה אלא להתייחס לזה, כי אנחנו שומעים גם את הסינים, את הפקיסטנים, את הבריטים, אומרים לאמריקאים, תשקלו את המדיניות שלכם. היו התייחסויות לנושא הזה, פומפאו, הכי בולטת שבהם היא של פומפאו, שאמר, תקשיבו, זה בכלל לא בעיה של הסנקציות, זה משטר מושחת, שגם כשהוא מקבל כסף, הוא לוקח את זה לצרכים שלו, שמשלם לכל מיני מיליציות, לא נותן את זה לעם שלו, ובהחלט תקף אותם מאוד מאוד בחריפות, שהוא מסביר שהוא לא מתכוון בשום צורה להמליץ על הסרת הסנקציות.
לצורך הטבות כלכליות, נקרא לזה ככה, הפנייה לקרן המטבע הבינלאומי, לצורך קבלת מענק חירום, וגם הדיווח על כך שמדינות האיחוד האירופי, ביניהן גרמניה, צרפת, גם בריטניה, הסכימו לעשות שימוש באותו מנגנון העברת כספים אינסטקס, שבעצם נועד לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות, במקרה הזה לצורך הומניטרי. האם זה בעצם מספק את איראן? האם זה מקנה לה אפשרות לעקוף את הסנקציות באמת, או שזה איזה מין מענה זמני תרופה למכה שהיא קיבלה ולא מעבר לכך?
נכון, זה מענה זמני. קודם כל אני אגיד מילה, עדכון ממש מהשעות האחרונות לגבי קרן המטבע הבינלאומית, שכרגע נראה שהקרן מסרבת לתת לאיראן את ה5 מיליארד שהיא ביקשה. יש דיבורים האם ארצות הברית תרמה לזה, או שהאיראנים תרמו בעצמם, מכיוון שהם לא חתמו על כל מיני הסכמים בינלאומיים בתחום של הלבנת הון ופעילות נגד טרור, כל הדברים האלה, ולכן הם לא יקבלו את זה, אבל האיראנים כבר מגיבים בחומרה על העניין, והעניין של המנגנון האירופאי אכן הייתה העסקה הראשונה למעשה של טרנזקציה דרך המנגנון הזה, אבל היא רק לנושא של מזון ותרופות. אגב, בעניין הזה, ארצות הברית אפשרה, נתנה אישור לשוויצרים, לבנק מסוים, לנהל את הפעילות הכספית האיראני, בניגוד לסנקציות על כל מיני פעילויות אחרות, בתחום של התרופות. זאת אומרת, האמריקאים מנסים לבדל את הנושא של התרופות והמזון מהסנקציות הכלליות, ומבחינה זו, גם האירופאים, המנגנון האירופאי, וגם המנגנון שהאמריקאים נתנו אישור לשוויצרים, אמור לענות על הבעיה הספציפית של הקורונה. כמובן, לא על הבעיה הכוללת הכלכלית.
כן, עכשיו אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לדון איתך בעוד שתי סוגיות שאלמלא הקורונה, סביר להניח שהן היו תופסות את לב הדיון, את לב סדר היום שלנו בנוגע לפעילות האיראנית באזור. אחת זה, אפשר לומר, הסלמה של הימים האחרונים בזירה העיראקית, על רקע התקדשות, חילופי אש, ותוכנית שהאמריקאים הציגו לתקיפת הבסיסים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. תגובה של המשטר האיראני, ביקור של מחליפו של סולימני בבגדד, כל האירועים האלה בעצם הם סוג של הסלמה, אולי כרגע לא צבאית במלוא המובן, אבל הסלמה לפחות במובן הדיפלומטי. איך זה משפיע על האזור, איך זה משפיע על יחסי איראן ארצות הברית, וכמובן עוד נושא שאנחנו אף פעם לא נשכח, זו הסוגיה הגרעינית.
נכון, שתי סוגיות מאוד מאוד חשובות, מתחוללות בצל הקורונה, אבל הן חשובות מאוד. אחת, באמת הזכרת את הנושא העיראקי. פה המתיחות בשיאה. צריך לומר, האמריקאים, ראשית היו תקיפות, תקיפות של המיליציות הפרו-איראניות על בסיסים שהאמריקאים נמצאים בהם. היו שני הרוגים אמריקאים ואחד בריטי. האמריקאים תקפו בתגובה מחסנים של המיליציה הזאת ולא מעבר לזה, והדיווחים שהיו בתקשורת האמריקאית אמרו שבעצם טראמפ החליט לא לפעול נגד איראן, למרות שהוא כל הזמן חוזר ואומר, ופומפאו בעיקר, שהם רואים את איראן כמי שעומדת ומכוונת את הפעילות הזאת. ההחלטה שלו הייתה לא לפגוע באיראן בגלל הקורונה. אז בהחלט הייתה פה, הייתי אומרת, סוג של הנחה, שאומרת, אנחנו מבינים את המצב הזה, אז אנחנו לא נפגע, אבל במקביל, ומתוך רצון להבהיר לאיראנים שהם לא מתכוונים, ארצות הברית לא מתכוונת לאפשר להם לנצל את הסיטואציה הזאת, אנחנו ראינו גם קידום של כלי שיט אמריקאים, של משחטות אמריקאיות לכיוון המפרץ, של צוללות, אחת מהן כנראה צריכה עכשיו לצאת בגלל בעיית קורונה בים הסיני, אבל עדיין הכוונה הזאת, יש תהליך של התכנסות, אנחנו קוראים לזה התכנסות צבאית, האמריקאים מפנים בסיסים קטנים בעיראק, ומעבירים את זה לצבא העיראקי, אבל במקביל מכנסים, לא מורידים את הכוחות, את סדר גודל הכוחות, מכנסים את הכוחות בבסיסים גדולים יותר, הביאו סוללות פטריות, שמו אותם פעם ראשונה בעיראק על הבסיסים האלה, מתוך כוונה אחרי הרבה מאוד זמן שהיה נראה שהעיראק עם השלטון לא כל כך רוצה שזה יקרה, אבל אפשרו להם והם שמו אותם על מנת להגן על הבסיסים, זה בסיס שזה גם עיראקים, אבל הרבה מאוד אמריקאים, ויש איום ישיר של טראמפ בטוויטר, כרגיל, אומר להם, אני מציע לכם להיזהר, יש לנו ידיעות ומודיעין שזה מה שהולך לקרות, ואנחנו מזהירים אתכם. בתגובה, האיראנים זריף יצא בטוויטר ואמר לו, אל תקשיב לכל אלה שמחרחרי מלחמה, אנחנו לא, אין לנו שום מיליציות פרו-איראניות, יש לנו מיליונים של אנשים ששיעים שתומכים בנו, וזה לא מיליציות וכאלה, בקיצור ניסיון לפוגג. אני חושבת ששני הצדדים מבינים שאומנם הזירה הזאת היא קצת יותר קלה מאשר ישירות איראן ארצות הברית, אבל האיראנים אחרי סולימני לא יכולים לקחת בחשבון שאם יארגו עוד אמריקאים, ארצות הברית לא תחליט לתקוף באיראן, וזה בהחלט, בהחלט יכול להיות, ולכן אני חושבת שגם האיראנים קצת נרגעו טיפונים ואולי לקחו צעד אחורה, אבל המשימה לסלק את ארצות הברית מאיראק לא נגמרה. כשלפה צריך להוסיף אולי מילה וחצי על מה קורה בתוך עיראק, כי פוליטית עיראק נמצאת במשבר מאוד קשה פוליטית. חודשים של מהומות שהיו ברחבי העירים הגדולות בעיראק, בדרישה להתפטרות הממשלה וראש הממשלה, אכן הביאה להתפטרות ראש הממשלה, אבל מאז שני המועמדים שהיו עד לאחרונה לא הצליחו להרכיב ממשלה, מהתנגדות של גורמים כאלה ואחרים, יש לנו עכשיו מועמד חדש, שהוא כנראה מצליח לארגן תמיכה, למרות שרוב הקבוצות השיעיות, הפרו-איראניות מתנגדות, הוא היה מושל נג'ף, עם אזרחות אמריקאית, כי הוא ברח אחרי בתקופת סדאם לסעודיה ומשם לארצות הברית, וקיבל אזרחות אמריקאית, והשיעים קוראים לו סוכן של ה-CIA, אבל הוא מתקרב, יש לו 10 ימים לגמור להרכיב את הממשלה, הוא מתקרב לרגע שיהיה לו את מספיק הידיים בפרלמנט כדי להרכיב את הממשלה, זה התפתחות מאוד שלילית מבחינת האיראנים, אם היא תתרחש. כך שהזירה העיראקית, אני חושבת, היא זירה מאוד מאוד רגישה, מאוד לא יציבה, אנחנו עוד נראה שם התפתחויות, גם בתחום הפוליטי וגם הצבאי, ואם היינו צריכים לקחת את המשפט מאיפה תיפתח הרעה, יש סיכוי שהיא תיפתח מעיראק.
ובהקשר הגרעיני?
ההקשר הגרעיני הוא גם כן מעניין. צריך לזכור, האיראנים בסופו של דבר, אותה קבוצה של המנהיג והקבוצה המנהלת, עוסקת גם בקורונה, גם במצב הכלכלי, גם בעיראק, אבל גם בגרעין. ולכן כשהם מנסים לחשוב איך אפשר ללחוץ על ארצות הברית, עיראק היא אחת הדרכים, הדרך השנייה, ארצות הברית והמערכת הבינלאומית, והדרך השנייה היא ללחוץ דרך הנושא הגרעיני. יש התבטאות האחרונה חדשה לחלוטין של ראש הוועדה לאנרגיה הגרעינית של איראן, שאומר, אנחנו עד עכשיו, הצעדים שעשינו עד עכשיו לחרסם בהסכם הגרעין, היו בתחום הטכנולוגי, מה שנכון, אנחנו יכולים לשקול גם כרסומים בתחום המשפטי. מרמז לשני דברים, הפיקוח של סבא באמצעות הפרוטוקול הנוסף, והפיקוח של סבא והמחויבויות של איראן במסגרת אמנת ה-NPT. רמז מאוד עווה לדברים שכבר נאמרו לאחרונה, שאם יימשך הלחץ והסנקציות וכל זה, איראן תשקול לצאת מה-NPT. אני חושבת שאנחנו עוד לא שם, אבל זה לא משהו שבניגוד לעבר שהייתי מורידה את זה לגמרי מסדר היום, זה משהו שאני לא הייתי מורידה היום מסדר היום, למרות שאני חושבת וגם האיראנים עצמם, גורמים בכירים, אומרים זה לא ישרת אותנו בשלב הנוכחי. אני אכן חושבת שזה לא ישרת אותם בשלב הנוכחי, אבל צריך לזכור, בזמן שאנחנו עסוקים במספרים של המתים והנדבקים, התוכנית הגרעין האיראנית ממשיכה להתקדם.
ממש לסיום אני רוצה לשאול אותך הערכתך, לגבי עמידות המשטר האיראני, היכולת שלו לשרוד את המשבר, וכמובן, מה יהיה בעקבות המשבר גם אם הוא שורד?
נכון, כולם שואלים את השאלה הזאת, שכמובן אתה מבין שאין לי תשובה אליה, כי אנחנו אף פעם לא מצליחים לדעת כמה המשטר יכול לשרוד, אבל אם אנחנו לוקחים את הניסיון של העבר, אז הייתי אומר שני דברים. אחד, העבר הוכיח שהיו הפגנות אדירות בנובמבר האחרון ואחרי זה, היו הרבה מאוד הפגנות, המשטר הצליח לדכא אותם, הצליח גם הרג אנשים, שלא לא עשה את זה הרבה בעבר, הרג במספרים די גדולים, וגם ידע לייצר את השקט בכל פעם באזור אחר. אבל כמובן, צריך לזכור, כל אירוע כזה זה כרסום נוסף במשטר, וכרסום נוסף בנכונות של הציבור לספוג את הדרך שהמשטר מתנהל. אז אנחנו בתהליך הכרסום הזה, מתי הוא יקרה, מה תהיה המסה הקריטית שבסוף תיווצר, והאם יש מסה קריטית כזאת של ציבור שמוכן לצאת לרחובות ולהרג על מנת להביא לשינוי, קשה מאוד לעמוד את זה. אני כן יכולה להגיד שהמשטר נחוש לא לוותר על השלטון. ואם אני צריכה לקחת דוגמה קטנה מהמזרח התיכון, בוא נראה מה קרה במצרים ומה קרה בסוריה. בסוריה המשטר החליט שהוא יהרוג את הציבור שלו כדי להישאר בשלטון, והאיראנים באו לעזור לו להרוג את הציבור הזה. אז האם זה אומר משהו? אני חושבת שכן.
תודה רבה, סימה.
תודה לכם.